אהלן אהלן, שלום עליכם, ברוכים הבאים אל זה המקום, אל זו השעה. ואנחנו כאן היום עכשיו בשעה הזו בתוכנית באמת מיוחדת, שאני מוכרח לומר שאני מתרגש מאוד מהנוכחות של האיש היקר שיושב מולי, הרב אברהם גוטליב. ברוך הבא אל זה המקום.
ברוך הנמצא.
מאוד
שמח להיות איתך.
כן, גם אני איתך. ואנחנו ככה ערב שבת הגדול, ושבוע הבא חג הפסח, ואני בטוח שתוכל לומר לנו דברים מחכימים ומאירים לקראת השבת הזו ולקראת החג הזה,
בעזרת השם.
כן, ואני רוצה אבל לפתוח, כרגילי אני בדרך כלל פותח את התוכנית עם שיר, אז הפעם אנחנו נפתח את התוכנית עם ריצ'י הבנס, ששר לפני כחצי מיליון אנשים בוודסטוק בשנת 1967 את השיר על החופש, פרידום. אני הייתי אז צעיר בן 17 בגבעתיים, מאוד דיבר אליי החזון הזה של החופש והאהבה ותיקון העולם של הדור ההוא. במשך השנים גיליתי שזה קיים גם אצלנו. אז אנחנו נצא לדרך בתקווה לחופש.
Freedom. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Like a motherless child, a long way from my home, yeah, yeah, singing freedom, 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 freedom. I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Yeah, long, long, long way, way from my home. Yeah, yeah. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, clap your hands, yeah, clap your hands. Hey, 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 yeah, 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 yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, 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 yeah. I got a telephone in my bosom, and I can call him.
אז לכל מי שלא הייתנו מההתחלה, ברוכים הבאים, וזה המקום. אנחנו כאן לכבוד שבת הגדול ולכבוד חג הפסח, מערכים את הרב אברהם גוטליב.
רציתי לומר בעניין פרידום.
כן.
חופש.
כן.
כל בני האדם רוצים חופש, חירות. בגלל שאנחנו בנים ובנות של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שיא החירות. אין מישהו מעליו שיכול להכתיב לו משהו. לכן כל בני האנושות רוצים להיות בני חורין, לא מוכתבים. אבל התפיסה של היהדות, חג החירות, היא לא שאני עושה מה שאני רוצה, אלא להפך. למשל, אם שני בני זוג רבים, אז אני לא עושה את מה שהטבע שלי מוליך. להפך, החירות משמעותה שאני משוחרר מהטבעים החייתיים שלי. תפיסה של היהדות בקשר לחירות, לצאת ממצרים, כלומר, לצאת מהעולם הצר שלי, שבו אני רואה רק את עצמי, ולראות גם את האחרים.
כן. אני חשבתי את זה באמת, בעניין הזה של יציאה מעבדות לחירות בליל הסדר. אנחנו אמורים לצאת, כן, ממצרים, עבדות לחירות, ואז יש סדר. קדש ורחץ, אצלנו שרים את זה, קדש ורחץ, קרפס יחץ, וככה את כל הסדר. ואז כאילו שאלתי את עצמי, למה סדר? אני יוצא לחופשית, אין לי לעשות מה שבא לי. ובכל זאת יש סדר. יש סדר לדברים, כי זה כנראה באמת, כנראה שהחופש האמיתי באמת תלוי בזה שיש סדר. וחשבתי על זה שזה מאוד דומה למוזיקה. זאת אומרת, כשמוזיקאים נפגשים, ובמוזיקה, בז'אנר שאני מנגן, אין לנו תווים, אנחנו מנגנים כאילו באינטואיציה או מתוך ידע, אבל לא מתווים, אז השאלה הראשונה שאני אביא שיר חדש, אז הלהקה שלי תשאלתי באיזה סולם השיר הזה, או אני בא לנגן עם נגנים, לאלתר משהו, אז באיזה סולם אנחנו מנגנים? ואז זה צריך להיות או דו מז'ור, או סול מינור, או רה במול מינור, לא משנה. ברגע שאתה קובע את הסולם, אז אתה יודע את הסדר של הסולם, ואז אתה מתחיל לנגן ואתה יכול לשכוח, כאילו, אתה יכול לעוף, רק אז אתה יכול לעוף, אבל אם אתה לא שומר על הסדר של הסולם, אז זה דיסהרמוניה.
אתמול פגשתי איזו חיילת, הייתה בשיעור שלי, מחיל הקשר. אז שאלתי אותה, בשביל מה צריך חיל קשר? יש לכולם פלאפונים היום, בשביל מה צריך את כל הבוקסות הגדולות האלה? אז היא אמרה לי, אתה יודע, זה הכל מוצפן, בשביל זה צריך חיל קשר. אז חשבתי לעצמי, יש כל מיני תורות שנזרקות לאוויר, אבל יש תורות מוצפנות. כלומר, תורות שבאות מהלב, אז הן יכולות להיכנס רק למי שיש לו לב. זה לא עניין של שכל והיגיון, אלא עניין של מה שיוצא מהלב, נכנס אל הלב. רציתי להגיד לך, אהוד בנאי.
אהוד גם טוב.
אהוד טוב, בסדר.
אתה יודע, יש כאלה שקוראים לי בנאי, אז אני יודע שהם לא יודעים איזה בנאי אני. תגיד, אתה בנאי, נכון, בוא, אינה בנאי, בנאי. וזה יכול להיות גם אורנה אפילו.
אבל רציתי להגיד משהו חשוב. אנחנו יושבים ביחד, ואנחנו יושבים פה בתוכנית, ואנחנו הולכים לדבר על חירות ועל פסח שבת הגדול. אבל נראה לי שהדבר מספר אחד, זה שיהיה אכפת לנו אחד מהשני.
כן.
זאת אומרת, אנחנו יושבים ביחד, בוא באמת נשב ביחד. אני רוצה שיהיה אכפת לי ממך. אני רוצה שהלב שלי ייגע בלב שלך. כי הרבה פעמים אתה יודע, שדרני ומוזיקאים, נותנים הופעה, אבל נראה לי שהדבר האלמנטרי, שקודם כל בוא נתחבר אנחנו, ונראה אחד את השני.
כן. כן, כמים, איך אומרים, כמים הפנים לפנים, כך לב האדם לאדם.
נכון.
כן.
אם אנחנו ממש מחוברים, ואני רואה את המיוחד בך, ואת החיוב שבך, אז זה באמת דברים היוצאים מן הלב, ואז זה באמת יכול להתקבל.
כן. מבחינתי באמת, אני חושב שלפעמים אני שואל את עצמי, כשאתה מופיע מול קהל, אז מה אני עושה שם? האם באמת כדי להראות להם כמה אני שר יפה? אני לא שר, אני שר בסדר, אתה יודע, אבל לא פרנק סינטרה, וגם גיטרה מנגן לא רע, אבל לא ג'ימי הנדריקס. אני חושב שזה באמת המגע האנושי הזה, המגע הזה של קהל מזדמן למקום בלילה שלא היה כמו, מבריאת העולם ולא יהיה כמו, קומבינציה של אנשים שלא תהיה עוד פעם, יש איזה משהו חד פעמי בזמן הזה, כמו שאתה עכשיו, אתה ואני עכשיו כאילו כביכול באיזשהו קרון רכבת שנוסעת, אבל יש לנו עד כמה דקות לשלוש להיות ביחד, אז נהיה ביחד.
לא חייב להיות, אנחנו יכולים להמשיך להיות ביחד גם אחרי,
כן.
כי אתה יודע, הרוחניות לא מוגבלת לא במקום ולא בזמן.
כן.
כן. אני כתבתי היום מכתב לאברי גלעד, הוא נמצא בחוץ לארץ. אז אמרתי לו, אברי, אתה בלב שלי. אני מתגעגע אליך. אני חושב עליך. הרוחניות לא מוגבלת, לא במקום ולא בזמן. ואנחנו בהחלט יכולים להיות מחוברים. מה שאתה אומר, אז זה ממש, אני חושב על השיעורים שלי. אתה אומר את זה בהופעות שלך, ואני בשיעורים שלי. זאת אומרת, העיקר בשיעור, שאתה יושב מול אנשים, ואתה רואה את העיניים הבורקות של גברים ונשים, זה לא עניין של האמירות המהוקצעות שלי, אלא זה הנקודה היא שהנשמה האלוקית מתעוררת, ויש בכל איש ואישה נשמה אלוקית, וכולם מחפשים את משמעות החיים האמיתית, ולהתחבר אחד לשני, ולהתחבר לבורא העולם, וזה מתחיל לדלוק הדבר הזה. זו המשמעות האמיתית של הופעה ושל שיעור.
כן. אני, כשדיברת על משהו שהולך מעבר לזמן ולמקום, אז אני... אתה קשור מאוד לדרכו של בעל הסולם, והבן שלו, הרבש, רבי ברוך שלום אשלג, שהיה המורה שלך.
הוא גם היה אבא שלי, לא רק המורה שלי.
כן.
הוא דאג לי, הוא גידל אותי. זה לא היה כל כך קל לגדול שם.
אני מתאר לעצמי.
זה היה מקום כמו ספרטה שם. זאת אומרת, שם ניסו ליישם את חוקי חוכמת הקבלה, דקה דקה. חוכמת הקבלה יושבת על שני חוקים יסודיים, אחד זה נקרא מסך, השני אור חוזר. מסך זה אומר שאני עושה חציצה בין מה שמתחשק לי לבין כל התענוגים המזומנים. אני לא לוקח כל מה שמתחשק לי, אני עושה חציצה. סור מרע ואור חוזר, המשמעות, עשה טוב, תאהב. תחזיר לאנשים אור, תן להם אור, תאיר להם את החיים. ואת זה ניסו ליישם כל הזמן. זה חוכמת הקבלה למעשה.
כן. אני עוד רוצה שתספר על מתי התחיל הקשר שלך עם הרבש, אבל יכול לספר לך שאצלי זה התחיל ב-1980, אני הייתי בן 28, וחיפשתי את דרכי בעולם, מכל הבחינות, ואז הגעתי אז קראו לזה ככר מלכי ישראל, היה שם יריד הספרים, והיה שם דוכן של ספרי קודש, ושלפתי ככה, כמעט באקראי, ספר שנקרא ספר ההקדמות, שלא ידעתי שום דבר לא עלה ולא על הכותב, רבי יהודה לב אשלג, ופתחתי וקראתי את המשפט הראשון, שאומר, מצאתי צורך לפוצץ את מחיצת הברזל שמפרידה בינינו לבין חוכמת הקבלה. הדבר הזה עשה לי איזה פיצוץ של מחיצת ברזל, בתוכי. כל פעם הופתעתי מהעוצמה הזאת של דיבור שלא חשבתי שאני אמצא בספר קודש, וישר קניתי את הספר. זה היה ספר הקודש הראשון שקניתי, 1980. הוא עד היום מונח אצלי בארון, ואני עדיין בהקדמות. עדיין לא הגעתי פנימה, אתה יודע, אלא...
כן, אנחנו תמיד תלמידים, לומדים.
ואני יודע שאתה התחלת ללמוד אצל הרבה שהיית בן 14.
כן.
איך הגעת אליו בגיל הזה?
אתה יודע מה, אני גם הגעתי דרך ספר ההקדמות, לא רק אתה. אני הייתי בן 14 והייתי סוג של חצי הומלס כזה. לא היה לי בית. ופתחתי את ספר ההקדמות הזה, הקדמה לספר הזוהר, ובעל הסולם כותב שם כל מיני שאלות. מה מהותנו? ומה תפקידנו? ואם הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, למה כולם מתוגנים פה? ואם הקדוש ברוך הוא נצחי, אז למה אנחנו מיתים? וכל מיני שאלות כאלה, השאלות האלה פיצצו אותי, את הלב הברזל שלי, שאלות האלה פיצצו, והתחלתי להגיע לתשובות, והוא מדבר שמה על אהבת הזולת, ואהבת לרעך כמוך, זו משמעות החיים, החיבורים בין אנשים. הוא אומר שאם אדם דואג רק לעצמו מבחינה קבלית, הוא מת. זה נחשב מת. הוא יכול לרקוד ולהשתולל ולטפס על עצים, אבל מבחינה קבלית הוא נחשב מת. למה? הוא עושה את הכל לעצמו. אבל רק בזמן שאדם דואג לאחרים ורואה אחרים, זה נחשב חי. זה נקרא תחיית המתים. שהמת קם לתחייה, זה בזמן שהוא מתחיל לראות אנשים אחרים. כשאני קראתי את הדברים האלה, ואני הייתי בן 14, זה העיר לי אור כל כך גדול בחיים, זה שינה לי את כל תפיסת החיים שלי. ואז הלכתי לרבי ברוך שלום, זה היה ליל שבת בשעה 3 לפנות בוקר, חדר שיעורים מלא עריות, עריות מחשבה, עובדי השם, הוא עוד לא היה שם, והם רואים פתאום איזה ילד בן 14 נכנס, כולם עם זקנים לבנים ומיתולוגיים כולם שם. נכנס ילד בן 14, יושב בטבעיות, לא שואל אף אחד שום דבר. אז ניסו לזרוק אותי משם, זה דבר ראשון, אז זה כנראה חולה ירח או מה. וכשרבי ברוך שלום נכנס, קיבלתי דום לב. פעם ראשונה בחיים שלי, ראיתי warrior, איש מלחמה, לוחם. הפנים שלו היו כולה מלחמה, ואחר כך קלטתי. הבן אדם הזה נלחם באגואיסטיות שלו 24/7. והנוכחים שם אמרו לו, הצביעו עליי ואמרו כאילו, לזרוק אותו, לזרוק. אז הוא אמר לו, תשאירו אותו. וזהו. ונשארתי שם. ברוך השם.
ברוך השם.
כן.
כן. ומאז, אתה הולך בדרכו.
משתדל, כן. זה לא כל כך קל.
כן.
ללכת בדרכו. לאהוב את השונה.
אנחנו עם המדרגות, נעלה לאט לאט בסולם.
המדרגות, כן, לאט לאט.
לאט לאט. השיר הזה נקרא אמת.
דרך אחת בדרך של אמת. לשמור שבועה שנשבעתי לפני בואי לך. לא משכנוע עצמי, לא מדמיון, מרוח שהיא לא טהורה. במה שנמצא זאת הדרך אשמור במרחב בישור נר לרגלי קרן אור מים חיים לב טהור זאת הדרך אשמור
של אמת דרך של אור במסכת פסחים במשנה המשנה מתחילה את מסכת פסחים ואומרת אור ליהודה לד בניסן בודקים את החמץ והגמרא שואלת מה זה אור אלו אנחנו יודעים שהבדיקה היא בחושך אחרי צאת הכוכבים למה הגמרא אומרת אור המשנה אומרת אור ואז יש שם דיון מאוד מעניין, מה זה אור? האם אור זה לילה? אולי זה אורתא? אולי הכוונה לבדוק את החמץ באור, ביום עדיין? כמה עמודים של דיון כזה, והמסקנה של הגמרא מעניינת מאוד, ואומרת, לא, מדובר על לילה, מדובר על חושך, אבל המשנה אומרת אור, כי רוצה לדבר בלשון נקייה, בלשון יפה. לישנה מעליותה. אם אני אומר אור, אז עכשיו, דרך גלי האתר, מתפזר לו האור. זאת אומרת, זה כאילו העניין בעצם. אנחנו לפני פסח, שזה פסח, לדבר בלשון נקייה, כדי להעיר, להעיר, להעיר את העולם, להעיר את הלב. ואנחנו גם מחר שבת הגדול נדבר, עוד מעט אני אשאל אותך קצת על המשמעות של המילה גדול, אבל מחר אנחנו נקרא את פרשת מצורע, שגם היא קשורה לעניין של דיבור לא נקי, לשון הרע, מוציא שם רע, ככה חזל אומרים, זה הוא לקה בצרת, כל מי שהוציא לשון הרע. אנחנו צריכים עכשיו להזרים אור אל תוך החור השחור שנפער כאן.
בחברה.
בחברה, בחיים שלנו, בחיים של אנשים. יש לנו כרגע, בזמן שאנחנו יושבים כאן מדברים, אנשים במצבים לא פשוטים, משפחות שכולות, חטופים וחטופות, אי שם בחושך הנורא הזה, משפחות דואגות ומייחלות לשובם.
כן. אבל אתה יודע שבמשנה עצמה כתוב,
כן.
אור ל-14 בודקים את החמץ.
כן.
זאת אומרת, רבי ברוך שלום היה אומר שרק שיש לך אור, אז אתה מסוגל לראות את החמץ. זאת אומרת, אם אתה יושב באיזה מקום חשוך, אתה לא רואה מה יש שם. אתה מדליק אור, אז אתה יכול לראות שיש שם לכלוך. אנחנו בחברה שלנו צריכים להפסיק עם המנהג הזה למצוא את החושך אצל השני, את הלכלוך אצל השני. שיש אור אלוקי באדם, אז הוא רואה שאם יש משהו בעייתי, זה אצלי, זה לא אצלו. הבעיות הן לא ממול, הבעיות הן אצלי. אז ככה שכל אחד, אם הוא רוצה לפתור בעיות, שיתקן את עצמו, שלא ידבר לשון הרע על השני,
כן.
אלא שיתקן את עצמו. אז זה עניין של מציאת החמץ דווקא באור. כי מצד הטבע, אז כל אחד זורק את הכל על השני. למה? כתוב על כל פשעים, תכסה אהבה. ואני כל כך אוהב את עצמי. איך אני יכול לראות משהו בעייתי אצלי? את צריך אור אלוקי בשביל שאני אראה שהבעיות זה אצלי, לא לנסות לזרוק על השני. זה היסוד של כל ענייני שלום. אני חושב שלמשל בזוגיות, אם כל אחד יראה שהבעיה היא אצלו, וינסה לתקן אצלו, אז היינו כבר עולים מעלה-מעלה, וכך בכל היחסים החברתיים.
כן. אבל אני בכל זאת שואל את עצמי בזמן הזה, איך אנחנו מצליחים, כן, להזרים תודעה של אור לתוך החושך הזה. יש לפעמים את הרגשה, מה שאתה אמרת, אני מבין, אבל יחד עם זה, אני צריך את החושך בשביל שאני אוכל להדליק את האור. אם אני אדליק את האור, כמו שאומרים, שרגה בתיהרה, נכון? זאת אומרת, להדליק נר בצהריים, זה לא עושה את הפעולה. אני צריך דווקא את החושך בשביל שהאור יהיה לו משמעות.
נכון.
ולזה את החנוכיה אני מדליק דווקא בחושך.
כן.
ודווקא בחושך אני רואה הכי רחוק, אני רואה את הכוכבים רחק מיליון שנות אור ממני.
נכון.
פה נוצר לנו איזשהו חור שחור, ואני עסוק הרבה במחשבה, איך אנחנו מזרימים אור לתוך הדבר הזה? איך אנחנו...
אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד את הנשמה האלוקית שבנו. יש בכל איש ואישה נשמה אלוקית. המשמעות של נשמה אלוקית זה יש בנו מסוגלות לאהוב אהבה תאורה כל אחד ואחד מישראל. זה לא קל, זה עניין על טבעי, אבל זה נמצא בנו. אז אתה אומר, אנחנו צריכים לגלות אור. בכל אחד יש אור מאוד מאוד גדול. אנחנו צריכים ללמוד איך לגלות את האהבה שבנו, ולראות את הטוב שיש בכל אחד ואחד. אנחנו לא יכולים להמשיך בסוג הזה של מלחמת אחים, מלחמת התשה הזאת החברתית. צו השעה הוא למצוא את הטוב בכל אחד, ודווקא בשונה. כמו שאנחנו באופן טבעי מוצאים את הטוב בילדים שלנו. גם אם הילדים שלנו עושים טעויות, אנחנו אוהבים אותם. אנחנו רואים את הטוב שבהם. ואהבת לרעך כמוך, זה אומר שאנחנו צריכים להתאמץ, למצוא את הטוב בכל אחד, ועל ידי זה אנחנו נעיר את החושך. כי ההיגיון פה הוא פשוט. אם היהודים נלחמים ביניהם, אז זה מעורר את החמאס להילחם ביהודים. אז זה מה שחכמים אמרו לפני 2000 שנה כבר. הרומאים נכנסו ושברו פה את הכל מהצפון עד הדרום, והרגו מיליונים. למה? בגלל שנאת חינם. אז זאת אומרת, המצב החברתי שלנו, אם אנחנו נלחמים אחד בשני, זה גורר פעולה של החמאס באים להילחם בנו, כל הגויים מסביב, החיזבאללה, איראן, הם כולם מחכים לראות רק מה יהיה איתנו. אם אנחנו חזקים ביחד, הם לא יוכלו עלינו. אם אנחנו חלשים, נלחמים, כל אחד עושה צחוק מהשני, כל אחד חושב על השני שהוא בוגד, חס ושלום. זה מחזק את המוטיבציה של אויבי ישראל. הדבר הזה הוא בנפשנו.
אני חושב שצריכה להיות הנהגה שתוביל למקום הזה, ולא תלך למקום הפוך. אני לצערי חושב שב-20 שנה האחרונות, ההנהגה שלנו לקחה אותנו למקום הפוך מהמקום שאנחנו צריכים ללכת אליו. לא רוצה להיכנס כרגע לעניינים פוליטיים, כן, אבל חייבת לקום הנהגה לא רק פוליטית, גם רוחנית, שתדע איך לגשר על הפערים האלה. ועוד דבר, אני חושב, כן, זה בסדר, אני מבין, כן, צריך לאהוב הכל, אבל צריך גם ללבן דברים. זאת אומרת, נכון. לא צריך לפחד מדיון.
נכון.
אתה רואה בגמרא, מחלוקות, מה זה, שמיים וארץ, מחלוקות, אבל הכל נעשה מתוך צורך באמת לחקר האמת, לדיון. ותלמידי חכמים רבים שלום בעולם, דווקא בגלל שהדיון שלהם הוא לשם שמיים, כן? אז נקווה שנלמד באמת, כי יש כל מיני סוגיות, מי אנחנו, מאיפה באנו, למה אנחנו חיים פה, מה אנחנו, מה זה בכלל להיות יהודי, מה זה התדר היהודי, איך מתחברים אליו, איך מתחברים אליו אנשים שהם לא דתיים, לא שומרי תורה ומצוות, ובכל זאת הם חלק מהסיפור הזה.
אני חושב שאתה צודק ב-200%. אנחנו צריכים לשבת סביב שולחן עגול, גם רבנים חרדים, גם כיפות סרוגות, גם מובילי הדרך בקיבוצים, כולם ביחד, גם אנשי דת לא יהודים, צריכים לשבת ביחד ולדבר. קוראים לנו, במקרה, קוראים לנו מין המדבר. יש דומם, צומח, חי, מדבר. קוראים לנו מדבר. פסח. אז אנחנו צריכים לדבר אחד עם השני. כשמדברים, אז מתחילים לראות, באמת, יש היגיון גם במה שהשני אומר, הוא לא הזוי, יש היגיון בזה ובזה, בוא נשב ביחד, וכמו שאתה אומר, אהוד, נלבן דברים, ליבון, נלבן ונגיע לקו אמצעי.
בעזרת השם. שלום ובר, אלוקים אור.
שיר כאלוהים. ולא ידמה יום מזה אל תמולו כל רגעי.
שלמה בר, שר יוסף צבי רימון, אלוקים אור. אנחנו בשבוע הבא נשב סביב השולחן בליל הסדר. אני כזה, בהמשך למה שדיברנו קודם, מאחל, מתפלל, מבקש שזה תהיה שעת רצון. כאילו אני מדמיין את כל עם ישראל, גם כאן וגם בגלויות, כולנו יושבים סביב שולחן אחד גדול, כל אחד בבית שלו, אבל איכשהו איזו מדיטציה, מדיטציה של מיליוני אנשים שמכוונים כרגע לאותו דבר, להגדה של פסח ולסיפור יציאת מצרים. וזה זמן באמת לדבר מי אנחנו. הלוא הסיפור של ההגדה מתחיל בתחילה אבותינו היו עובדי עבודה זרה, והסיפור בעצם של יציאת מצרים זה הזדמנות לגלות. אני אומר גם את זה לחילוני, הכי חילוני, ש כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, אז פעם מישהו אמר לי, יש אבל את הבן החמישי שהוא בכלל לא בא. אבל גם זה אני חושב, כאילו, כמעט כולם באים, כן?
אבל צריך להשאיר לו כיסא.
נכון. אבל יש כמה הזדמנות, באמת, בלי דעות קדומות, ובלי כפייה בשום אופן. אנחנו יודעים כמה אשלג אמר שאין שום כפייה בעולמות הרוחניים, ושאסור לכפות שום דבר כזה. אבל יש כאן הזדמנות לגלות גם מאיפה באנו, כל הסיפור מההתחלה, מאברהם, שאבותיו היו עובדי עבודה זרה, כל המעברים האלה שהעם העברי עשה, חצה את הירדן, יצא ממצרים, חצה את המדבר, בדרכו לאיזה תודעה גבוהה מוארת שמחכה לנו, כמו שהנביאים שלנו, זה הארץ המובטחת התודעתית, הירושלים שבלב, הארץ ישראל של מעלה, שלשם אנחנו שואפים להגיע, משעבוד לגאולה, מעבדות לחירות, מחושך לאור, ואני באמת מקווה שיהיה לנו מין כזה סדר, אני ליבי עם כל המשפחות, שיהיה להם קשה החג הזה, המשפחות השקולות ומשפחות החטופים, יהיה להם קשה, אבל אני אומר, אם נוכל גם להכיל גם את הצער והכאב שלהם בתוך הסיפור הזה, ואיכשהו שיהיה לנו ליל סדר כזה שנצליח באמת קצת לדבר, כי זה והגדת לבנך, זה חלק מהעניין של אותו לילה, נכון? שבעצם
שנדבר בינינו.
כן, ונבין בעצם מאיפה באנו, ומה החזון, לאן אנחנו הולכים. יש איזה אור בקצה הדרך הזו, שלשם אנחנו שואפים להגיע.
בהחלט, יש סוף למסע הזה. אמנם זה נראה מסע קשה מאוד, לא קל, אבל יש סוף למסע הזה. והדברים הם יותר תלויים בנו, בעבודתנו. זאת אומרת, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, אז הרב אשלג מפרש, מה זה עבודה זרה? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כתוב בעשרת הדיברות. מי זה האלוהים? מי זה האלוהים האחרים? אני בעצמי. אם אני עושה מה שנוח לי ומה שמתחשק לי ולא סופר אף אחד, זה נקרא עבודה זרה. אני הוא האלוהים. אז מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ואחר כך צריכים להתחיל לצאת מהתודעה הזאת שאני ואפסי עוד. אגוצנטריות, הכל מסתובב סביבי, ההבנות שלי, וואה, אצלי האמת נמצאת.
כן.
מזה צריכים לצאת.
כן.
בליל הסדר, כמו שאתה אומר, יש כאן מין סוג של מדיטציה של מיליונים ביחד, והמדיטציה הזאת צריכה להתרכז במצה ולא בחמץ. מצה זה אומר למצות את הדבר, חמץ זה להחמיץ את הדבר, מצה זה למצות, להיכנס לתוך הנקודה האמיתית, והנקודה האמיתית זה שנאהב אחד את השני. זה היציאה ממצרים. אני מקווה שלא נצטרך לאכול יותר מדי מרור בשביל לצאת ממצרים. זה הנקודה. יש לנו דרך תורה ויש דרך איסורים. אתה יודע מה זה דרך תורה? דרך תורה זה שאני לומד מניסיון של אחרים. אתה רוצה ללמוד קראטה? אתה הולך לאיזה מאסטר שהוא כבר עשרות שנים בעסק. אתה לא מתחיל תרגל לבד. אתה לומד מניסיון של אחרים. אז אנחנו צריכים להתחבר עם אנשים שהצליחו להגיע לאהבה. שהצליחו לעשות את הבלתי יאומן ולאהוב אחד את השני. אתה יודע מה בעל הסולם אומר? בעל הסולם אומר שהאיש המפותח הוא אוהב את משפחתו. יותר מפותח, הוא אוהב גם את תושבי עירו. עוד יותר מפותח, אכפת לו מכל תושבי מדינתו. האיש האלוקי האמיתי, הוא מרגיש את כל בני האנושות. הוא מרגיש את כולם. איך זה יכול להיות? כי מי שמחובר עם האלוקים, הרי מלוא כל הארץ כבודו. אז הוא מרגיש את כולם, כמו שהאלוקים מלוא כל הארץ כבודו, גם הוא מרגיש את כל האנושות כולה, ובפרט את בני עמו. לא משנה ימין, שמאל, דתיים, חילונים, שום דבר לא משנה. זה הכל עטיפות כאלה, תחפושות. אבל הנשמה האלוקית שנמצאת בכל אחד, היא אחת. האלוקים הוא אחד. וזה המציאות הפנימית שלנו.
כן.
הלוואי שזה מה שיקרה בליל הסדר.
הלוואי, הלוואי. שתהיה באמת, שתהיה שעת רצון. יש, אתה יודע, דיברנו על זה שיש סדר על הסדר. קדש ורחץ, קרפס יחץ. אני, יש שני שלבים בסולם הזה, שרציתי שנייה לדבר עליהם, זה היחץ והצפון. היחץ, אנחנו לוקחים את המצה האמצעית, נכון? חוצים אותה לשניים.
כן.
וחצי אנחנו מצפינים. והיא תהיה האפיקומן של... וחשבתי שאולי יש כאן איזה משל או רמז לחיים, שבעולם הזה אין לך ראייה שלמה, אתה רואה רק חצי מהתמונה. חצי מוסתר, חצי אתה רואה. זאת אומרת, לדעת שבעצם אני לא רואה הכל. ואולי באמת כמו שאמרת על זה שאני עכשיו יושב מולך, אז אני חצי ואתה חצי, אבל ביחד יש לנו סיכוי להיות שלם. זאת אומרת, כל אחד מביא מחצית השקל, אבל ביחד שני אנשים זה שקל. ואז בסוף הסדר, הצפון הזה מתגלה. ודווקא הילדים, הדור הבא, הוא מגלה, וכך אנחנו עוברים מדור לדור, עד שיתגלה הצפון, כן, לעתיד לבוא, ובאמת, ואז תהיה לנו אולי באמת את הראייה השלמה.
זה כל כך נכון מה שאתה אומר. זאת אומרת, לפעמים אתה רואה איזה אדם כאילו בעייתי, אבל אתה רואה רק חצי מהדבר. מה יש בפנים אתה לא יודע, מאיפה זה בא. אתה לא יודע כלום, לכן חכמים אומרים, והבאת דן את כל האדם לקו זכות. אז אתה צריך מצד האמונה שלך והדמיון המודרך, להשלים את החצי השני שאתה לא רואה, ולהגיד, היי, האיש הזה הוא נשמה אלוקית. הראייה שלי היא קצרה. אני רואה רק חצי דבר. אבל בואו נשלים את החצי השני, ונקבל דבר שלם שהוא טוב מאוד. גם זו לטובה. אתה יודע מה זה, מה זה זו? גן חיות. גם זו לטובה. אפילו אתה רואה גן חיות שלם. זה לטובה. אתה רואה רק חצי דבר. רק אתה בחוץ.
אני שאלתי אותך איזה שיר אתה רוצה שאני אשמיע, ואתה בחרת את השיר הבא. את חירותי.
כן, שיר יפה מאוד.
אפילו ידעת שזה במקור של ג'ורג' מוסטקי.
כן.
חווה אלברשטיין. שמעתי
לי אותך כמו כוכב בסער. את חירותי, עזרת לי לעמוד בכל כאב וצער. ולצעוד בדרכי גורלי עד תבוא גם עליי השלכת, ולרקום חלומות על קרני הלבנה וללכת, ללכת. את חירותי למען רצונך, את שבועותיי הפרתי. את חירותי לשמור בריתי איתך, את חולצתי מחרתי. סבלתי הרבה וכאבתי בלי די, רק למען אמון בי תיתני. נטשתי ארצי וטובי ידידיי, ושלך רק הנני. את חירותי, ראית לי לבטל על תפנוקים ונועם. את חירותי לימדת את ליבי גם בבדידות לשמוח את שלימדת אותי לחייך למראה הרפתקה שחלפה לה ללקק את קצעי במסתור ולקום וללכת לי הלאה את חירותי בלילה קר אחד הפרתי את בריתנו כך לבדי ערקתי מהשביל עליו פסענו שנינו בגדתי בך חירותי הטובה אל הכלא פסעתי בצער אל הכלא החם אשר שמו וסוהרת יפה בתנועה רחבה נעלה את השער
תודה לחווה אלברשטיין ומעט חירותי אנחנו נעבור למאמר החירות של רבי יהודה הלוי אשלג זצ"ל ברקע אנחנו שומעים את נגינתו המקסימה של דני ויצפלד שמנגן ניגון של בעל הסולם שנקרא מר שאולי נשמע רגע ממנו כן, בעל הסולם היה גם מוזיקאי, וזה ניגון שהוא כתב. במאמר החירות הוא נוגע בהרבה נקודות חשובות. אני מאוד ממליץ לקרוא את ספרי ההגות של בעל הסולם. אמנם אולי הכתבים של תלמוד עשר הספירות, אני מודה שלי הם קשים, ופירוש הסולם גם, לא כל אחד יכול להבין, קשה להבנה, אבל ספרי ההגות...
אבל כשעושים את זה בחבורה, ומדברים ביחד, זה נהיה יותר קל.
כן. בכל אופן המאמרים היותר הגותיים הם באמת אפשר יותר אני יכול יותר
להתחבר
ולהבין וכאן הוא מדבר על החירות של היחיד זאת אומרת כביכול יש כזה חוק שאומר אחרי רבים להטות זאת אומרת הולכים אחרי הרוב, הרוב קובע הוא אומר כן הדברים האלה הם מוצדקים כשמדובר על סדר חברתי על לשמור על חוקים אבל בכל מה שנוגע לעניין של חיים רוחניים, כך הוא אומר, אין שום חוב על היחיד מצד הטבע שיהיה מחויב מבחינת מה אל החברה, אלא ההפך. כלומר, הוא אומר כאן שהרבים דווקא צריכים בזהירות יתרה לשמור בעיניים פקוחות על כל הדעות של היחידים שלא התבטלו מהעולם. כי עליהם לדעת בביטחה, בוודאות מוחלטת, אשר הדעות היותר מפותחות והיותר אמיתיות אינן נמצאות לעולם ברשות הרבים השולטים, אלא דווקא ברשות החלשים ביותר, דהיינו דווקא במיעוט שאינו ניכר לעיניים. כי כל חוכמה דרכה לבוא לעולם בכמות מועטה. לפיכך נעשינו מוזרים לשמור על הדעות של כל היחידים.
דברים כן, נפלאים, כן.
ממש, כן. כן.
זאת אומרת שבכל אחד ואחד... יש נשמה אלוקית שהיא מנגנת מוזיקה אחרת ואסור לנו בשום פנים ואופן לנסות למחוק ולבטל דעות של יחידים אדרבה אני אומר שיש ילדים שהם ילדים בעייתיים הרבה פעמים אם נבדוק דווקא אצלהם יש נשמה אלוקית מיוחדת דווקא אלה שלא משתלבים במסגרות הנורמטיביות הרגילות יכול להיות שיש בהם אור מאוד מאוד גדול ואנחנו מוזהרים לשמור על זה להקשיב מה הם אומרים מה המוזיקה שהנשמה המיוחדת הזאת משדרת כי היא יכולה לבשר כל מבשר מבשר ואומר שבת הגדול זה השבת שמתקדמת ובאה אלינו עכשיו הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. כך אומר הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. מסביר בעל הסולם, מה זה אליהו הנביא? מה חושבים, שירד איזה זקן מהשמיים עם מרכבות או משהו כזה? אומר בעל הסולם דבר מאוד מיוחד, אליהו הנביא זה התפשטות חוכמת הקבלה בכל חלקי עם ישראל. שחוכמת הקבלה מתפשטת בכל חלקי עם ישראל, זוהי בעצם חוכמת האהבה, החוכמה להכיל ולאהוב גם את השונה, ולדבר ולהקשיב, לפני בו יום השם הגדול והנורא. זאת אומרת, הולך להיות כאן יום השם, שבו אנחנו אמורים להתחבר ביחד. בתפילת העמידה אנחנו אומרים הגדול, הגיבור והנורא. אומר הזוהר, הגדול זה מידתו של אברהם אבינו, מידת החסד, מידת האהבה. אז זה יום השם הגדול, יום מיוחד מאוד, עם אור עצום, שבו יקרה הבלתי יאומן, שנוכל לראות אחד את השני ולאהוב, ולראות איזה נשמות מיוחדות. אסור בשום פנים ואופן להפסיד אף נשמה.
כאן, וזה המקום, גלי צהל. עוד כמה דקות לצערי התוכנית הסתיים, אבל איתנו כאן אורח יקר, הרב אברהם גוטליב. אנחנו משוחחים על ענייני השבת, שבת הגדול, והפסח המתקרב וליל הסדר. ניסן, חודש ניסן, כן, אנחנו לא אומרים תחנון, אומרים את ברכת האילנות, ויש איזה מין הרגשה כזו של התעוררות, משהו מתחיל להתעורר. ניסן זה כמו הלב, הלב של השנה, כמו שראש השנה הוא בתשרי, אז זה הראש, וניסן זה הלב ובשיר השירים אומרת, אני ישנה וליבי ער. זאת אומרת, כל השנה אני ישנה, אבל הלב, שזה ניסן, הוא ער. וזה אולי באמת זמן טוב, עם האביב, עם הפריחה. אתמול הייתי בשמורת הטבע של נחל ציפורי, ראיתי את המים זורמים ושדות טלטן פורחים. זה מלבב, פותח את הלב. אז שיר השירים, כן, כחלק מהמהות הזאת של הזמן הזה, כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הרמח"ל אומר שזה בכלל, כל שיר השירים מדבר על הגאולה שתהיה לעתיד לבוא. רציתי לשמוע ממך כמה מילים על זה.
אז זה שיר אהבה. שיר אהבה בין כנסת ישראל לבין דודה, ושם מובעים רגשות עזים מאוד וגעגועים אדירים. כי לא משנות, התחפושות החיצוניות לא משנות. הנשמה האלוקית נמצאת בתת מודע של כולנו. זה לא משנה מי אתה ומה אתה. הצימאון להתחבר עם המקור, עם אור אין סוף, עם אהבה אינסופית. זה ניסן. ניסן זה לשון של ניסים שלנו. ניסן. מה הנס הגדול שאנחנו מייחלים לו? הנס הגדול הוא שלאורך ולרוחב אנחנו מתחברים. וכמו שאמרת, אהוד, אנחנו צריכים גם הנהגה. הנהגה שתלמד את הדברים האלו ותוביל את עם ישראל לאור האהבה, שיר השירים, כל השירים קודש, כן. ושיר השירים קודש קודשים. כן. הזוהר מביא, זוהר של שיר השירים הוא מביא, שאם הנשמה עולה למעלה, והיא לא למדה את חוכמת הקבלה, חוכמת האהבה, איך לקבל את השני, אומרים לה, תחזרי בחזרה לעולם הזה. את חייבת ללמוד את זה. חוכמת הקבלה, איך לקבל אחד את השני. אז היא שואלת, איפה נמצא מי שילמד אותי? צאי לך בעקבי הצון. זה לא דווקא המפורסמים, הפופוליסטים, לא דווקא. זה יכול להיות אנשים מאוד צנועים שנמצאים ככה בעקבי הצון, והם באהבה, בהכלה, בדיבור. זה שיר השירים שלנו. מקווים שיהיו ניסים גדולים. ניסן.
בעזרת השם, ביקשתי את שאהבה נפשי.
כן.
אנחנו קרבים לסיום התוכנית, ואני רוצה לומר לך תודה רבה.
תודה רבה שהזמנת אותי.
תודה שהגעת, רבי אברהם גוטליב, ממש.
זאת הייתה חוויה נפלאה.
גם בשבילי, ואני בטוח גם בשביל המאזינים. יהי רצון שתהיה לנו שעת רצון, שיהיה לנו באמת שבת גדול. וליל סדר באמת, שנזכה לברר דברים ולהעיר ולהתקרב.
אמן.
שבת שלום לכל המאזינים. תודה רבה.
חג שמח.
חג שמח, כמובן.
כן.
כל טוב.
להתראות.
סלמה, להתראות.
אתם מאזינים לגלי צהל.
אז יגידו שאת לא זמינה, שאת מסננת, שאת סוציומטית. אז יגידו, אבל את לא תתעסקי בנייד בזמן הנהיגה, ותחזרי לכולם רק אחרי שתחני במקום בטוח. והם? בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאת מחויבת לחיים שלך, ושל כל האנשים שבדרך. הרלב"ד.
גלי צהל וגלגלץ במיזם הנצחה מוזיקלי מיוחד. אנחנו מזמינים אתכם לשלוח לנו קטעים, שירים וכתבים שהותירו אחריהם חיילים וחיילות שנפלו במלחמת חרבות ברזל. כתבו לנו בדואר האלקטרוני memory@glz.co.il.
תגיד, אבנר, ראית את החדשות?
לא, לא. למה, מה החמצתי בחדשות?
המגיש באולפן הציע לתקוף את חיזבאללה, הכתב בצפון המליץ לא לתקוף, הכתב בדרום המליץ לשטח את הרצועה, והמגישה באולפן המליצה לשים עין על איראן.
נו, אז מה בעצם היה שם בחדשות?
האמת? כלום.
הפרעת קשב, מבית גלי צהל והאוניברסיטה הפתוחה. אנשי התקשורת משה שלונסקי ואבנר הופשטיין מרימים את המסך של עולם התקשורת במיוחד במלחמה. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסקטים שלכם.